זה בעמוד סמכת. אני רוצה שנראה שתי פסקאות, קצת בדילוג, אחת ליד השנייה. כשכוח המדמה בריא בקדושתו, מרגישים במציאות האור האלוקי בנשמה ובעולם. ועל יסוד ההרגשה הזאת באה אחר כך ההשגה הטורית, ומאירה באור חיים גדול מאוד. והמעשים הטובים והמידות הטובות מוסיפים מציאות חיים באור הדמיון הנשגב הזה. ורוח הקודש מתחיל להופיע בעולם בהוד והדר לרומם גוי ולחיות רוח שפלים. כוח המדמה זה התחלה. מה זה כוח המדמה באדם? הדמיון. מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל משכל? נפש, חושים. אז תסתכלו אחרי זה כמה ביטויים של הרגשה באים בפסקה. מרגישים, ההרגשה, חשוב הדמיון הזה. אבל בעצם זה הכל, זה התחיל מעניין נפשי, רגשי, כוח המדמה. אבל זה, יש מדמה שהוא דמיון שווא. אתם זוכרים, יש מידות הראייה כאן? במידות הראייה, אני חושב שזה האחרון, התיקון. אז שם הוא אומר שמי ש... אין לך בפלאפון, מי זה... כן, עזרתי, ברוך. בסוף מוסר אביך. אני חושב שזה האחרון, הזכרנו אותו פעם, הנה. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו וצד הרוחניות הנפשית בכלל, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. זאת אומרת, יש מה שנקרא אנשים מפנטזים. יש דמיונות שהם כוזבים. כאן הרב מדבר על כוח מדמה שהוא בריא בקדושתו. מתי הוא בריא, מתי הוא חלשלוש, מתי הוא חולני. זה בכל זאת כוח מדמה שהוא מדמיין על היניקה, על השורש, מאין באת, לאן אתה הולך, מצד השורש הרוחני. ואז אתה לא ממש אוחז אלא מדמיין. אז כשאתה מדמיין, כשהכוח המדמה הוא בריא בקדושתו, כיוון שזה עניין נפשי, אז מיד זה משליך, מרגישים במציאות כבר את האור האלוקי בנשמה ובעולם. הרב אומר, זה בריא, זה טוב, חיובי, זה דרך טוב. שלב ב', ועל יסוד ההרגשה הזאת, אז בא אחר כך מה השלב הב', ההשגה. שמענו? א', מדמה יישר כוח, היה כאן עמנואל. תסתכל בתיקון. זה באמת האחרון. אז שם הרב מדבר על דמיונות כוזבים. אבל כאן הרב אומר, וניסינו להבדיל מה ההבדל בין דמיונות כוזבים לדמיונות בריאים, לכוח מדמה בריא. מתי אדם יכול להגיד, טוב, הוא סתם מדמה והוא מחליק לחוץ, או שהוא בפנים? מתי? מה הקו המפריד? אז ניסינו לומר לפחות סימן מובהק, שכשרוצים מדמיינים בפנים, מדמיינים ביניקה. אחר כך בשלב ב' בהשגה התורית. מעניין מאוד. א', מדמה, ב', השגה. ואז ההשגה, כשהיא צומחת על קרקע של מדמה בריא בקדושה, יש פה אור חיים גדול מאוד. אור זה עניין השגה, חיים זה עניין של... גם של כוח המדמה שהוא שותף לו. שלב ג', שלב ג', המעשים, דמיון, השגה, זה בא לידי ביטוי כלפי חוץ, מעשים טובים, עמידות, ואז הם גם כן, כל העת בעצם השקטע את האילן בתזונה בריאה, טובה, אז הכל מוסיף וחוזר חלילה באור דמיון הנשגב הזה, וחוזר חלילה עד שרוח הקודש מתחיל להופיע בעולם. רוח הקודש, אתם יודעים שזה הפרי הזיווג של הכוח המדמה עם ההשגה, כן? כידוע לכם, הנבואה זה חיבור אלוקי, שאתה יותר פסיבי, שהקדוש ברוך הוא שופך. אבל ברוח הקודש זה תוך כדי לימוד. רוח הקודש זה בהירות, בהירות בהחלטות, בהירות בדרך, בהירות בהשגה. זה כשהכוח המדמה הוא משתלב, הוא מתמזג לחלוטין עם ההשגה השכלית. זה רוח הקודש. מה שאמרו, שרבי עקיבא איגר זה רוח הקודש. נכתוב כזה חיבור, זה בהירות כזאת, שכלית כזאת צלולה, זה הברקה כזאת, שיש פה איזה סייעתא דשמיא, רוח אלוקי. אז נכון שיש פה איזה, אל תחשבו, הוא היה מאוד מוכשר, אבל יש אנשים שמאוד מוכשרים, ולפי חורפי שבשתה, בגלל שהם מאוד חריפים, אז הם הולכים לאיבוד. אז כוח של חריפות, וגם אגב, גם בקיאות, בגלל שהוא יודע כל כך הרבה דברים, אני הרבה פעמים כשאני מסיים תשובה של בי אבי אומר, אני אומר, וואו, אם הייתי יודע כל מה שכתוב פה, הייתי הולך, באמת הייתי הולך לאיבוד. אבל הוא עשה את זה, ככה בנה את זה דבר דבור, על אופנה, ככה כמו איזה רמטכ"ל בגדוד, הוא ככה שהוא סידר את הכוחות, מאוד יפה. לא היה פה בלגן. אז כאן יש רוח הקודש, כתוב בספרים, זה בהירות אלוקית מתוך ההשגה של האדם, מתוך הכוח השכלי שלו. ואז מופיע בעולם, עוד ועדה, לחיות רוח שפלים, ואז אל תחשוב שזה כדי להגיע לפסגות. מכוח הרבה, אז גם החסידים הרחוקים ביותר, הם מקבלים חיות, הם מתרוממים. זה לא שזה איזה רוח הקודש רק בשביל הישיבה למצויונים מתקדמים. זה הפסקה שלנו כאן. נדלג לסוף עמוד הבא. המשכילים הגדולים צריכים לשאוב את אור הקודש שלהם ממרומי השכל, לא מהתפעלות הנפש, ולא מלהבת הדמיון, ולא מפשיטיות ומפשטות האמונה לבדה, כי היא מכל האור של כל אלה בשורש שורשו אמורה במקור ההשכלה יותר תאורה בזיוון הנשמה. לכאורה סותר מה שאמרנו. כאן הרב אומר שהראשית זה מרוממי השכל. לשאוב את אור הקודש ממרומי השכל. והרב מזהיר אותנו, אבל לא מהתפעלות הנפש, מלהבת הדמיון. לא, תגידי, בדמיון בריא, מה רע? אז יש פה סתירה? על שתי הפסקות הללו? תחשבו 10 שניות. כן. מה כתוב בסוף? המואב במקור ההשכלה. כל זה מתוך ההשכלה. לא, הוא לא חזר בו פה. פה, להפך, הוא שלל פה את הכוח המדמה. הרב אוריאל, מה בפיך? מה אתה אומר, איך ניישב את שתי הפסקאות?
גם וגם, לא
הדמיון
לבד.
אתה רואה שהוא שולט, אז הלבד זה הכי חשוב. אולי ייקח חסר מהספר, נכון?
זה לא אין שלמה עיקר במעטפל, כלומר, השורש בעצם זה השכל, אגב, צריך לבוא
כוח מדי. כן, פה אמרת לפני כן, לא ככה התחלנו, מכילה. אחר כך הרב אמר במפורש, כוח המדמה בריא, אחר כך ההשגה. משה, מה רב משה אומר? אני לא חושב שזה שאלה טובה, ממש. אני פשוט התלבטתי אם להדגיש או לא, אבל קראתי את זה ב... איך זה נקרא? פני פוקר. ככה בלי להדגיש. אבל אני חושב שהחילוק, לאן יודעתי? אני חושב שהמשכילים הגדולים. זה ההבדל. פה הרב מדמר באמת על תחילת הצמיחה. אז זה כוח המדמר בריא ובדושתו. המשכילים הגדולים. אצל הרב המשכילים הגדולים, זה לא תנועת ההשכלה. בדרך כלל בשאר הביטויים אצל הרב יש משכילי אמת. איזה עוד ביטויים יש לו? זה המקובלים. מי שמשכילים הגדולים זה מטיבי לכת, מה שנקרא. אז הרב אומר, תדע אחד, כל אחד לפי... אור הקודש. אני יכול לשמוע ממשגיח שיחת מוסר שהוא מחבא את האורות ואיזה ניגון ולחזק את הצד הדמיון, את הצד הנפשי הרגשי. זה מצוין. אבל אם הגיע... ראש הפירמידה, אז הוא רוצה להגיד הרבי, אבל אז הוא צריך, זה צריך להיות מתוך. אחרי זה שזה יהיה על ידי אמונה בפשיטות ושורש שהוא משקה את כל העולם וגם את הרגשות מצוין. אבל הוא ודאי חייב לנוק ממרומי השכל. זה ה... סיפרתי לכם את הסיפור עם האדמו"ר מנוסייתין. ראש הישיבה הוא מספר, שמעתם ממנו על הרבי מנוסייתין, הוא אוהב אותו מאוד, הוא מעריץ אותו, הוא הכיר אותו מילדות, הדוד שלו. אחד מה... הוא דמות פלאית ממש, האדמו"ר מנוסייתין, דמות פלאית ממש. וכואב לי היסטורית שלא מספיק מכירים אותו, משום שתמיד מדגישים, כידוע תמיד מדגישים את הכוס, החצי כוס הריקה, והוא במלאה, הוא בין האדמו"רים שזעקו לפני השואה לעלות לארץ ישראל. זעקו, בדם ליבו, הוא אמר לעלות גם בנעלי בית. מי שימכור ימכור, מי שלא שיעלה גם עם תרמיד בידו. והוא חזר ואמר, וכשהוא עלה ממש ברכבת הוא זעק בדם ליבו ועלה לארץ ישראל. ועוד מה, לפני השואה כשהוא הגיע באיזשהו שלב לאוסטריה, אמרו, רצו לחוש באוסטריה איזה חלקת רבונים, חסידים, אדמורים שם באוסטריה. מה פתאום בשבילכם? אני עולה לארץ ישראל, אני לא אשאר פה. זה אדמו"ר מנוסייתין. ואז למה אני מזכיר? אתם יודעים שאין עדה חרדית בתל אביב. העדה יש רק בירושלים. מה זאת אומרת העדה חרדית? זה לא הכשר. זה לא הכשר חדש. זה היה שחיטה חדשה. זה היה קהילה חדשה. זה רישום נישואים חדש. זה נישואים, זה גיטין, זה מערכת בעצם נפרדת. זה פילוג הקהילות. התפלגות, והם התפלגו בירושלים ורצו שגם בתל אביב יהיה, ובאו איזה משלחת, יש לי את השמות בבית, את כל הכתבה, והלכו לאדמו"ר מסדיגורה, צריך להתייעץ, לעשות כזה מלאך, והוא מתוך העירת שמיים שלו אמר, אתם באים אליי? הלכתם כבר לדודי? זקן האדמו"רים, האדמו"ר מנוסייתין, שכל כתבי האריזה מונחים על כף ידו. וזה המשפט החשוב. זה, המשכילים הגדולים צריכים לשאוב את אור הקודש שלהם ממרומי השכל. זאת אומרת, כדי לקבל כזאת החלטה, זה לא רק עניין של השגה רוחנית, בדמיון. אני מרגיש שיש משהו טוב, לא. זה כדי לצמוח, הדמיון שלך הוא מאוד חשוב. וכל כוחות הנפש, אתה צריך לגייס אותם. אתה גם יכול להתחיל מהם, לא מפ... זה טוב. אבל בסופו של דבר, בצמרת, זה חייב להיות מתוך, מתוך כתבי הקודש, מתוך השגות אלוקיות גבוהות. מתוך השגות אלוקיות גבוהות. אז באמת, אחרי זה הם הלכו כדי להשלים את הסיפור, הם הלכו לאדמו"ר מעוסיאתין. ואז הוא זעק זעקה שבשביל הסביבה, זה היה אולי זעקה דמיונית. אבל אנחנו יודעים שזו תפיסה רוחנית גמורה. הוא זעק להפריד את הקהילות? לומר, אנחנו יהודים והם אחרים? פירוט כזה, ומה יגידו על זה בשמיים? ועוד שאני אחתום על זה? אז הם הבינו את התשובה וברחו, ובאמת עד היום. אין מישהו שאחרי שהוא דחה, אין מישהו שעשה את המהלך הזה בתל אביב. וזו תפיסה רוחנית. להגיד, יש פה התמודדות, יש פה חיכוכים, יש פה חילוקי דעות, יש פה, אבל פירוד זה לא בקו ה... פילוג זה לא בלקסיקון הרוחני. זה לא, זה צריך לבוא מ... אנחנו בתהליך של חזרה לציון, של שיבה, של התאחדות. בימי שלמה, בימי רחבעם, סליחה, אז היה פירוד על פי נביא, נכון. זה היה כלפי מטה, לקראת החורבן. אנחנו עכשיו עולים, לא צריך להפריד, צריך לאחד. וזו תפיסה רוחנית, זה לא מתוך רגש. כמובן שהרב היה לו גם השגות מאוד גבוהות. זה, אתם יודעים שהיישוב בארץ ישראל היה סמוך ובטוח שהנאצים יימח שמם, זה עניין של זמן שהם נכנסים לארץ ישראל. בוודאי שיעשו פה ליישוב את מה שעשו בכל מקום שהם פגשו את היהודים, ולקראת בשלב הזה של המלחמה, לקראת סוף המלחמה, שאנחנו יודעים שיהיה, שהוא הסוף, אבל הם לא ידעו שהמלחמה היא נעצרת. לקראת סוף המלחמה, השמועות הגיעו באירופה. כאילו, עדי השמועות, לא מספרים. והיה פה פשוט רעדה ופחד של היישוב. אז הספרדים הלכו להתפלל קבר רחל, שם הרב יהודה פתיה, גדול המקובלים, חילק כוסיות לאנשים שימלאו אותם בדמעות, שלא קמים מהכחת, שמתחננים לבטל את הגזרה, והיו תפילות, והקהילה החסידית הלכו להתפלל, איפה להתפלל, הלכו להתפלל לחסידים? בירושלים? איפה הלכו להתפלל? הוא הגיע לירושלים להתפלל. איפה? הר הזיתים. איפה בהר הזיתים? אור החיים הקדוש. אז הם הלכו להתפלל אצל אור החיים הקדוש, כל החסידים, ממש הייתה איזה תפילה. בסוף התפילה אנחנו חוזרים. ואז הרב ככה בשמחה רדנו מורסיאתין, אמר לצורר הנאצי, לא תהיה דריסת רגל בארץ הקודש. ככה בשמחה, זהו, תלכו לשלום, זהו, התפילה התקבלה. אמרו, איך אתה יודע, רבנו? מה? לא ראיתם? שם הוויה מוזהב ככה לציון הקדוש? מה, לא ראיתם? זהו, התפילה התקבלה. זהו, הוא ראה את האש ככה עולה, הוא ראה שהקורבן התקבל. זה כמו שכתוב בזוהר, אתה רואה, אתה מקריב קורבן, אם יש דמות של אריה, הקורבן התקבל. אם יש דמות של כלב, אז הכלב צריך לכון אותו. זאת אומרת שצריך לחזור בימס, צריך לחזור ולהתחזק ולהתפלל שוב, להביא עוד, תקן. הוא אמר, עכשיו התפילה התקבלה. זה כוח, זה לא, לכאורה, זה לא כוח ההשגה, זה כוח המדמה, זה כבר, זה רוח הקודש, זה ראייה. כן, נכון. אבל המשכילים הגדולים, הם שואבים את אור הקודש שלהם ממרומי השכל. לא מהתפעלות הנפש. לא מתפעלות הנפש. יש משהו שמאוד קירר, זה אצל בביאור של הרב שטיינזלץ על התניא, שבאיזה שלב הוא כותב, לפעמים ההתפעלות זה בדיוק להפך. אדם מאוד מאוד מתפעל באיזה תפילה, זה לא אומר שהוא התפעל כזה טוב, זה אומר שזה פעם ראשונה שהוא... בגלל זה הוא כזה מתפעל. זה לא תמיד ההתפעלות, זה מניה אמיתית. זה לא טוב לומר את זה בצורה ככה גורפת, משום שההתפעלות היא כן חשובה. זה כוח חשוב בנו, זה כוח בנפש, אנחנו, זה כוח בדמי ברים בקדושתו, אנחנו רוצים לבנות איתו. אבל זה טוב לאזן, שלא לבנות הכל על ההתפעלות. לא לבנות על להבת הדמיון. לא.
אז שתי דרגות או שתי דרכים להגיע? לא דבר.
הייתי אומר שבתחילת הדרך כוח המדמה הוא חשוב מאוד. יכול להיות. אפשר. יש נפשות שכוח המדמה הוא לא הצד המפותח שלהם. הרב אומר, כשכוח המדמה, הוא לא אומר, אם יש נפש כזה שמצא מכוח המדמה, טוב מאוד. אתה כמחנך, תן איזה לגיטימציה. אבל בסוף, כשהוא מגיע למדרגות הגבוהות, הוא חייב לשאוב ממרומי השכל. עכשיו, אתה אומר, אז פה אני ציירתי את זה כשתי דרגות. אבל יש נפשות שכוח המדמה לא הדומיננטי אצלם. הם מתחילים עם הרבה ישיבה, עם הרבה חוכמה. בסדר, מצוין, בסדר גמור. אבל גם אלה, לא הייתי אומר להם להזניח את כוח המדמה. המדמה הוא כוח חשוב, שלא יהיו קרירים מדי. ואתה רואה גם אצל חכמי ישראל, היו כאלה יותר. גם הרב זצ"ל והרב צבי יהודה. זה אב ובנו, וזה לא אותם נפשות ממש. ככה כל מי שהכיר אותם מספרים שהרב, לרב זצ"ל היה כוח, היה רב פורים, כמו באדר, היה לו חוש הומור מאוד חזק. ורואים את זה גם. הרב צבי יהודה היה תמיד רציני, תמיד ב... גם פורים זה לא... הוא נפטר בפורים. היה תמיד, היה מאוד רציני. זה גם הדביק כמה מהתלמידים לצערי הרב. אבל לא ראש הישיבה שלנו. יש גם כן שלא תמיד ציין ש... לא הייתי מזניח את כוח המדמה, הוא כוח חשוב מאוד. אבל יש נפשות, כפי שהרב, אתה זוכר את הפי... הספקנו ללמוד באלול פנקס ג' או שלא? אז אני אומר, אנחנו צריכים לעשות את זה עונג שבת על זה. פנקס ג' הרב אומר שהמידות הן מצרניות, זה דבר בסיסי. זה יצא, לא, אני חושב שכשיצא פנקס ג' הזה, עוד כבר חזרנו ללמד בישיבה. בגיל מבוגר יחסית, הייתי בן 30 כשזה יצא. אני זוכר ששמחנו מאוד, הרי תמיד אמרנו את הכיוון של הרב, תמיד ראינו את זה מסביבנו. והנה הרב כותב את זה בצורה, ככה איזו משנה סדורה, מפורטת, מבוארת, על נפשות, שלא תמיד הכישרונות נמצאים כולם אצל כולם, אצל אחד. בדרך כלל, רוב הפעמים, הדרך העולם, הכישרונות הם מצרניים זה לזה. ואדם שיש לו כוח מדמה גדול, דווקא כוח האנליטי, והמחושבן שלו הוא חלש, ואדם שהוא זכן גדול, זריז חריף, דווקא כוח העומק או כוח השירה אצלו. היה בבגרות בצרפתית היו מגמות, אז היה מגמה פילוסופית ומגמה ריאלית, ובדרך כלל הפילוסופים מקבלים ציון גרוע מאוד בפיזיקה ומתמטיקה, והמתמטיקאים בפילוסופיה מקבלים בדרך כלל. כאילו, ואתה רואה, שניהם חכמים, אבל בתכונות אחרת, סיפרתי לכם סיפור כבר איזה פעם, באדר אפשר לחזור על הסיפור. זה מי שסיפר לי, היום הוא הרב של כפר מימון, מיכי, הרב מיכי אדרי, הוא סיפר לנו את זה בכולל ככה, צחקנו הרבה זמן, היה שהוא סיפר שהוא חזר בחתונה, יש להם חבר, הוא למד בגוש, שהוא לומד, הוא עושה דוקטורט לפילוסופיה. בקיצור, הם מגיעים לחתונה, והוא פינצ'ר את ארבע גלגלים שלו. מה? ארבע גלגלים? איך עשית את זה? יש את הדוקרנים. אז הוא אמר, לא שהוא לא ראה אותם, היה לו איזה וורט כזה ש... אם הוא נכנס ברוורס, זה בסדר. אם אפשר לצאת ולא ייכנס, אז הוא ייכנס שם ברוורס. אז זה ב... לפי החשבון הפילוסופי שלו, זה אמור להסתדר. שיש... אם אתה מבין, יש איזה היגיון איפה שהוא, בצד הפילוסופי של העניין, שאם הרכב בתנוחה כזאת, אז היא יכולה להתגבר על הדוקרנים. אז הוא עושה... אז הם כל החברים, עכשיו הם צריכים להחליף על רגע, כל אחד תורם אחד מה... אז הוא, יש כוח עצום בפילוסופיה, אבל בצד הטכני, ההגיוני, הפשוט, התפספס אצלו.
רב, אני אפשר להגיד שהדמיון הוא דרך בעצם, כאילו, אפילו דרך לשכל אמן, שבסוף דמיון זה לא אמת, זה כאילו, איפה הוא הגעה של זה שזה מעבר לאמת?
הדמיון יכול להיות אמיתי מאוד. זה יכול להיות אמיתי מאוד, הדמיון. דמיון זה אומר שזה עניין מופשט. דמיון זה אומר שהנבואה היא נבואת אמת. אבל היא באה מכוח המדמה. אפשר אפילו לומר שאדם שהוא לא מדמה, הוא לא מגיע, כך אמרו חוקרים אמיתיים, שאם אדם אם אתה מחפש, אם אתה מדמיין, אז אתה מוצא במחקר. אם אתה לא, אם אתה הולך רק על האמת הידועה לך, אתה לא תפתח את המחקר בכלל. תפתח את הקיים וזהו. אבל מישהו שהוא חושב, אז הוא מחפש על משהו קצת מעבר, אז הוא גם מוצא. לפעמים לא אותם דברים, דברים נוספים, אבל אז הוא פורץ. איך אמר הרב שטיינזלס, זה גם חשוב. הוא אמר, אני לא מתווכח על ההנחות שלו, לא יודע, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אומרים שחלם זה לא עיר של חכמים במיוחד. ככה מספרים על חלם, ככה מקובל. וככה גם אומרים על החזן. החזנים, לא יודע, משום מה יש להם איזה דימוי שלא הכי מבריקים, אני לא חותם על זה, אבל ככה זה בסיפור. וגם אומרים שהבעלי חיים, התרנגולת זה לא מהמבריקים של... אז אמרו, מה שיא של הטיפשות? של התרנגולת, של החזן של חלם. מה הסיפור? שלוקחים את התרנגולת של החזן של חלם ועושים מסביבה איזה עיגול של גיר, אומרים לה, זה הכלוב שלך, את לא יכולה לצאת. והיא כועסת והולכת מסביב, והיא לא עוברת את הקו של הגיר, היא לא עוברת. זה שיא של הטיפשות, וכולם צוחקים. אז השטיינזלס אומר, אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נהיה התרנגולת של החזן של חלם, ששמו אותנו בעולם הזה, ואז בלי דמיון, כדי לחלילה לא ליפול בשקל, אנחנו נגיד, זה הכלוב שלנו, אנחנו לא יכולים לצאת. זהו, זה מה יש, אז יש פה, אני מגיע עכשיו מבית הדין, אז... אבל מה זאת אומרת? זה הליך, מה זאת אומרת זה הליך, אבל הצבא הזאת היא נגד דין תורה, אני לא יכול להשאיר כזה צבא. מה, הוא כותב שהבן שלו לא יורש אותו. אז זה מתנה מה שכתוב בתורה, אבל ככה עושים, מככה עושים, תעשו, אני לא, אתם רוצים שנאשר שכך וכך, אז שמי שהיה אמור לרשת, הוא מקנה את חלקו למי שבדרך כלל, וזה בסדר, על פי הקניין, אבל זה לא שווה כלום, הנייר הזה. מה, אתה עוד נאשר כזה נייר? אבל, אז ככה עושים, אז מה, יש פה אזרח שיש פה, אז מה זאת אומרת, אתם בונים לעצמכם מסגרות, ואתם אומרים עכשיו, זהו, אני נמצא בתוך המסגרת, תשארו אתם, אני לא שם. אני בתרנגולת של החזן של חלם, יש לי מסגרת שלנו, אני ברחבות. אנחנו אומנם נמצאים בעולם הזה, אומנם יש לנו מסגרת, אבל אנחנו שם כנפיים. איך השיר? כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. מה, אנחנו לא, אנחנו תלמידים של הרב. אז יש לנו, אז תגידי, זה לא אמת, זה האמת האמיתית, זה שורש האמת. שאנחנו שייכים לעולם פנימי, עליון, גדול. וכדי לטפס שם צריך הרבה דמיון, בריא, קדוש. זה הדרך, זה... אז זה פסקאות. אני אחזור טיפה אחורה. כשהצדיקים מאמינים בעצמם, זה חריג בעולם ה... אבל אצל הרב זה בכלל לא חריג. בעולם המקובל, מה שאנחנו רגילים לראות בספרים, אנחנו יודעים שזו פסקה אולי קצת חריגה, שכל הזמן מדגישים את השבירה ואת הביטול ואת ה... והרב אומר, כשהצדיקים מאמינים בעצמם, בכוחם הגדול. מה? זה גיא ו... בכוחם הגדול? אוי ואבוי. בכוחם הגדול. זה וישב יעקב, ביקש יעקב אבינו שב ושלווה. שמה? אני, מה אני, מה חיי, מה אני אעשה, ויש פה אב, ויגר בו אביו, ויגר בו אביו, אבון אבו אני ואמך יש לבוא לך, אז לא, אל תריבו, לכבות שריפות. ואביו שמר את הדבר, אז יודע שיש משהו, נו אם יש משהו, אז תעשה. אז תחכים את המרכבה. לא. לא, אז זה יגיע מלמטה בצורה כואבת. אבל בסוף, יעקב אבינו כן, מתי הוא עשה את זה? פרשת ויחי. ואז הוא נכנס לאש, וראובן, בחורייתה, פחז כמיים, ושמעון ולוי אחים, אבל יהודה מפה, ויוסף גם משם, והוא סידר את כל דגלי מדבר. זה כשהצדיקים מאמינים בעצמם, בכוחם הגדול, ובקדושת נשמתם העליונה הם מוסיפים דבקות אלוקית בציורים בהירים וממשיכים על ידי זה לעולם שפעת חיים של קודש, של עונג ונחת וסגולת רפואה, אריכות ימים, ביחות שדיים ורחם. טוב, זה באמת צריך לעמוד על הדברים. זה לא שרב שולף פסוקים משום מליצת תפארת המליצה. בכרות שדיים ורחם זה ספירות עליונות. ואור תשובה ושמחת מצווה מתרבים בעולם. נכון שזה פסקה שמיועדת לצדיקים שכבר מזוכחים מכל טיפת אנוכיות, שהם חיים בשביל שם השם, בשביל קידוש שמו בעולם. ודאי שאם מישהו יש לו צעד של נגיעה אישית, אז הוא לא שייך לפסקה הזאת. אז ודאי, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש כזה דבר, ויש צדיקים בישראל, ואלה צריך לתת להם את הכוח שהם לא הסתתרו מאחורי העם. זה אולי ההשלכה בשבילנו, בשביל מה הרב כותב כאלה פסקאות? רק בשביל שהצדיקים יקראו אותם? לא, גם כל אחד יש לו חלק בפסקה הזאת, שיודע לתת לצדיקים את הדחיפה, את הגב, שככל שקדושת נשמתם היא מתגלה, אז זה מוסיף דבקות, שזה משפיע על העולם, שפע של חיים. נכון? זו פסקה שהחסידים, שחסידות מאוד אצל הרב, זה נמצא כמה וכמה... יש עוד פסקות אצל הרב, פסקה של כוחו של הצדיק. ודווקא אתם רואים אצל הרב, זה לא רק צדיק אחד, יש צדיקים. לא חייב להיות שזה הצדיק שלי בעיקר. עוד כמה צדיקים. כשרואים שדמות הוד מתגלה בעולם, צריכים לשמוח. צריכים לשמוח, לא נגד אב, אבל הוא מהחסידות המתחרה. זה משפיע לעולם, זה טוב לעולם. ומה קורה אם הם לא מאמינים בעצמם? אז החשבון נשאר גנוז. זה לא מופיע, זה לא משפיע. זה נשאר כנוס. הגשם לא יורד. עננים וגשם מים. ופה יש ביחות שמיים ורחם. זה פסוק על יוסף הצדיק, נאמר על פי הפשט, שיוסף, הוא רצה לגלות את החלומות. הוא רצה שהחלומות יתגשמו. הוא ידע שהם השתחוו, הוא כן האמין בעצמו. הוא כן האמין בכוח של נשמתו. גילויים פתרונים, ספרו נא לי. בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. נו, תגיד, יבוא איש נבון וחכם, וזה... כוח ההתמקדות, כוח ההתבטלות לשליחות, כך מסכם הנציב, שהצדיק הוא מתבטא לשליחות שלו, כדי שהשליחות שלו תתגשם. ואז יוצא תוצאות טובות מאוד, שאתה יכול לשלב את הביטחון העצמי, שהוא לא הופך להיות למשהו אנוכי ואגואיסטי, אלא להפך, זה התבטלות שלמה, התבטלות עוצמתית. זה תורת ארץ ישראל. הרב מדבר על זה הרבה. שנזכה אמן ואמן.